שלום וברכה, אנחנו ממשיכים את הסדרה בנושא של תורת הנפש ויהדות ואיך הדברים מסתדרים פלאים בין החול והקודש. איך הקודש מזין את החול, נותן, מכיל את החול, נותן לו בסיס ובסיס אחדותי, ואיך החול גם נותן פתאום המון הבנות בנושאים של הקודש, ככה שאין מאבק, יש הכלה הדדית, והיא נראה כאן בנושא של התפתחות הילד. הדבר כאן מופיע בסגנון שבעצם אדם נברא בצלם אלוקים, וידוע שיש סך כוחות נפש וכנגד סך ספירות, סך כוחות של הנהגה של השם בעולם. זה מיסטיקות, אבל בפשטות כל שנה בהתפתחות שלנו הוא כנגד כוח בנפש, וכל התיאורטיקנים של הפסיכולוגיה שלפו איזה תיאוריה, וזה פיאז'ה אמר התפתחות של השכל קוגניטיבית, וזה אמר ריקסון התפתחות חברתית, וזה מלר וקליין ואנה פרויד דיברו על התפתחות רגשית, ואנחנו ננסה לראות את זה בצורה אחדותית, ויש לזה סיבה. הסיבה זה להבין קודם כל שההבנה, התפיסה האחדותית היחידה בעולם זה היהדות. אין תפיסה אחדותית חוץ מהיהדות. זה בעצם העומק חיים שלנו כעם ישראל, לראות את האחדות בין כל התפיסות וכל הזה. ודבר השני, אחדותי במובן שכל הורה יכול לראות איפה הילד שלו נתקע, איפה הוא נתקע עם הילד שלו גם, ואיפה לתקן בנפש שלו את מה שחסר לו. לכן שזה מאוד חזק, לראות שבעצם כל עבודת החינוך בסוף זה עבודה עצמית. ואם נתקעתי בגיל התבגרות, משהו, או יש לי איזה חסך מאוד רציני בשלבים האלה, או שלבים קודמים, וצריך להבין מאיפה זה בא. או עברתי איזה טראומה באחד הגילאים, לא משנה, אבל גלתי בלי אבא, אז אני לא יודע מה זה להיות האבא. אבל איפה זה? מה, איפה זה? כן, הדיוק פה הוא חשוב. ופה הקודש נותן לנו את הדיוק. היינו חושבים שקודש זה לרקוד על חוף הים יחף. קודש זה גם דיוק, זה גם, אגב, אפשר לרקוד, אין בעיה, אבל זה דיוק, כאילו, יש דיוק, הדברים הם ותראו. אז המודל האחדותי זה 10 ספירות, כן? זה מה שיש לנו, זה מה שיש לנו להציע. עכשיו, תראו ככה, זה עובד ככה. קודם כל, יש את עבודות של שסטן תומאס, זה נקרא. מי שימציא שיש טמפרמנט לתינוק, יש תינוקות שנולדים עם טמפרמנט קל, 40% קשה, 15% בינוני, איטי, יש כל מיני נטיות, ורצו להגיד שזה גנטי. אנחנו יודעים אדם היום ששום דבר לא גנטי, יש הכל מוכנות גנטית. זאת אומרת שהכל בעצם בר תיקון ברמת הנפש. הנפש היא גומי, היא גמישה, ואפשר לעבוד עם כוחות הנפש ולשנות את המציאות של הילד, כלומר המציאות גם שהילד שבתוכנו, אבל העבודות האלה הם חשובים. להבין שיש נתון, יש איזה, יש השפעות של העובר במימו, יש השפעות של הקשר בין ההורים, בין החוויה של חווה לבין המוחין של אבא. כן, הצד זה של החיבור בין ההורים, זה חלק גדול מכל עולם התיקון. אז ככה זה עובד לפני בכלל, כשהילד מופיע. ואז יש את האינטראקציה בין האם והתינוק, התקשרויות, כן? אנטוורס ובולבי וכל אלה שדיברו על האינטראקציה, איך האינטראקציה הזאת נעשה. איך לפעמים יש אינטראקציה שהיא בטוחה, אינטראקציה שהיא מעוררת חרדה, שהיא לא בטוחה. ועובדים על זה היום, יש קליניקות, יש בתי חולים שלמים גם, שהם תינוק ביחד, ועובדים על או במכפאות, על אינטראקציה, איך זה עובד שם. וכל זה שייך לשנה הראשונה. עכשיו אנחנו ניכנס לשנה ראשונה, סוד המספרים, שנה ראשונה, מספר אחד הולכים לבנות בנפש של האדם. חיבור לאחד, חיבור אליו. אריקסון מדבר על אמון בסיסי. מה זה אמון בסיסי? אמון, אמונה, אמון. נסיעת הנעלם. למרות שעכשיו אני לא רואה שיש יום, רואה שיש לילה, אבל אני מאמין שעוד מעט יהיה יום. למרות שעכשיו אני רעב, עוד מעט יבוא החלב. למרות שאמא לא נמצאת, עוד מעט היא תהיה. אני לא, לומד לשאת דבר שהוא נעלם. כן, אפשר לסגור את כולם. אז האמון הזה הוא בניין של ה... זה נקרא כתר. הכתר, השורש של הכתר זה אמונה. כן, זה הצד הפנימי של הכתר. שנה ראשונה קריטית להתפתחות של הילד, שם הוא בונה את הבסיס של הזהות האישית שלו. לכן יש שלב בגיל 3 חודשים של החיוך החברתי, אומר שפיץ. אחד המארגנים של האישיות שלו, הוא מתחיל לחייך לאדם אחר, והנה הוא מעורר את ההתפעלות, והשני מחייך לו, ודבר גדול מאוד. החיוך הזה זה חלק גדול מאוד מההתפתחות, זה שלב שאומר שההתקשרות הזאת, שתראו הקודמים, ההתקשרות הייתה טובה, כן, שיש חיוך חברתי, לא החיוך העצבני של השבועות הראשונים, שזה נוירולוגי כזה, אלא חיוך באמת חברתי. שנה ראשונה יש בניין הזהות, כל הזהות שלנו, כל העולם האמוני שלנו, באנו לחזור בתשובה, בימים האלה צריך לדעת שהעולם האמוני שלנו זה לתקן את הימים הראשונים של החיים, מה שקיבלנו ומה שפחות קיבלנו אולי, ולתקן, הכל בר תיקון. ואנחנו על ידי קודשא ברוך הוא שכינתה, מחזירים את כל האבא ואמא שלא קיבלנו. אז זה עבודת השם שלנו, כן? אז אדם מתחזק באמונה, זה לא שכלי, זה אמוני. אמוני זה קיימות, זה קיים, כאילו בטוח. אני יודע שיהיה טוב. אתה יוצא לשידוך, יודע שיתרתן איתה. יודע. איך אתה יודע? יודע. זה אמונה, זה דבר חזק מאוד. למרות שעכשיו אין... יש חרדת זרים בגיל 8 חודשים, כלומר הוא מתחיל להבחין בין אנשים המוכרים, פחות מוכרים, ויש, לא רק חרדת זרים, יש גם שלב הראי, אומר לקאן. אתה מבין, יש תיאורטיקן אחד לקאן שכותב ספרים כאלה עבים ומורכבים מאוד, וזה מאוד מאוד מעניין. אבל בסופו של דבר, אחד תופס איזה פינה ומתלבש על הפינה, ואנחנו רואים את הדברים בצורה אחדותית. שלב הראי, שלב מאוד חשוב. התינוק מסתכל בראי ורואה את עצמו. בהתחלה הוא אומר, מה, יש עוד אחד? והוא מתחיל לזה ולקוט את המראה וזה, ופתאום הוא מבין שיש, זה נקרא שלב של אינטגרציה, הוא רואה שזה הוא. בעצם מי שנמצא שם זה הוא, הוא אומר, זה שלב מאוד מאוד קריטי. כל זה זה במובן של, שוב, בניין הזהות, השורש של הזהות. ואז יש שלב שנקרא סימביוזה נפרדות. כן? מרגרט מלר אומרת, שלב של סימביוזה, זה נקרא שהאם והילד הם כאחד ממש, כן, מחוברים. ואז לאט לאט האמא מאפשרת לתינוק הזה, הרך, נפרדות, כן, להיפרד. זאת אומרת, לאט לאט לאפשר ברכות. כל זה דורש המון המון רכות, גיל הרך מלשון רכות. בהמון רכות לאפשר שהתינוק הזה לאט לאט יתפוס קצת יותר עצמאות. וזה דורש בניין רגשי מאוד מאוזן אצל האימא. כי אם האימא למשל היא מפונקת, היא באה ממקום מאוד מפונק. היא לא מסוגלת לשמוע את הילד בוכה. היא לא מסוגלת לראות שהילד הוא לא איתו, והיא חרדתית מאוד, יש לה חרדות פרידה, היא לא רוצה להיפרד מהתינוק, והיא יכול שכל לילה היא באה כדי לראות שהוא באמת הוא נושם וכו'. אז זה, אתם מבינים שיש פה משהו שלא נבנה בעולם הזה של האמון, אמונה של השנה הראשונה של חייה, של אותה אימא, ואתה צריכה לעבוד עכשיו ולבנות. איך בונים? אז בונים כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה בפרק ב' הלכה א'. זה כמו החזרה בתשובה. אתה עושה את אותם הדברים, את אותה, אז שם כתוב אותה אישה באותו מקום, אותו זה, ואתה לא נופל. זאת אומרת, וזה התשובה הגמורה. תשובה הגמורה שאתה אתה חוזר. משל למה הדבר דומה? רב גדול שהגיע אליי לקליניקה ו... הבת שלו היה לה הפרעות קשב וריכוז ובעיות בקואורדינציה. ואז שאלתי אותם אם היא זכלה. אז הוא כמובן לא ידע, אז הוא התקשר לאשתו. אז אמא, אתה כן, היא לא זכלה. ואו, יופי. ואתה, רב, אתה זכלת כשזה אומר, גם, ומאוד דומים גם. לא, גם אני לא זכלתי, אז בכבוד. אז העפתי את כל השולחנות וביקשתי מהם לסחול והם זכלו, זה מה שהם עשו. וככה, זה פתאום המזכירה שלי נכנסה, רואה את הרבה עם הכובע על הראש. לא משנה, אבל זה עזר להם מאוד, וראיתי אותו שנתיים אחרי זה, והוא אמר שזה מאוד עזר לו. לא יודע אם הוא עשה להחמיא לי או לא, אבל ככה, זה, יש איזה שלב שלא עברת עליו, אתה צריך לעבור עליו, אין מה לעשות. להיות שם, לחזור ולתקן. פיאז'ה מדבר על שלב סנסו מוטורי, זאת אומרת, שלב מאוד, מאוד ראשוני, סנסו, תחושתי כזה, ומוטורי, תנועתי, ולכן המשחקים שמתאים לגיל הזה זה משחקי קוקו, כן? מה זה קוקו? אני נעלם, פתאום אני מופיע. נעלם, מופיע, הוא צוחק, צוחק, עוד פעם, 800 פעם, עוד פעם, אתה מסתתר, אתה צוחק, צוחק. אתה לא צוחק כמוהו, אבל למה הוא צוחק? כי זה בדיוק, בדיוק הנושא של הגיל הזה. איך דבר שהוא נעלם, פתאום יש שמו. זה מוזר כזה. אנחנו כנראה משופשפים קצת, אנחנו פחות מתחגשים מהתופעה, אבל הוא מאוד מאוד מתחגש. מתחיל בסוף שנה ראשונה להגיד מילים ראשונות, אבל צריך להגיע לשנה שנייה, כדי להתחיל לדבר על אינטראקציה, על דיבור באמת. זה שיש דו שיח. שנה שנייה, שתיים, מלשון, שתיים. זאת אומרת, מתחיל להיות שלב, זה נקרא תענוג. מה זה תענוג? אינטימיות, חיבור לשני, אינטראקציה. וחבוד בו בשם בצד השני. מה זה תענוג? מה זה הדבר הזה? שאפשר להיות עם השני וטוב לי. לא צריך למצוא חן, לא צריך בשבת, אני יכול להיות עם בני משפחתי וטוב לי, סבבה לי, לא צריך לרוץ לשוק, להיות עם הסמארטפון, ולא, טוב לי איפה שאני. העונג הזה ממד מאוד מאוד מרכזי, הכל זה שייך לכתר עדיין, שנה שנייה של החיים מאוד קריטי. יש דבר מאוד חשוב שאימהות צריכות לדעת, שהשנים האלה, כמה שיותר נוכחות הם, אני יודע, זה מורר הרבה אשמה והרבה בלגן, אבל אמא צריכה לדעת שזה שווה להשקיע, מה שנקרא. זה שווה להשקיע. מה שאתה משקיע בשנתיים הראשונות האלה, בשלוש שנים הראשונות, אז אתה בנית את הכתר, את המקום הכי 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 מרכזי של האישיות בסוף. הכל חוזר לתיקון הכתר, כל החיים שלנו, כן.
אבל
לא
במצב של תקין, המצב של
האמא. שהאמא בסדר, זאת אומרת שיש מצב שהאמא תגיד, עדיף ש... הילד יהיה אצל מטפלת, אתה אומר, כי אם הילד הזה מוציא אותי מדעתי הרי, נכון, נכון, אתה צודק. מוחכב, מוחכב, אז כל מקרה לגופו, אבל עיקרון. העיקרון הוא שכמה שיותר שעות, והאמא צריכה אז לעבוד, נכון, לתקן, לשפר. יש מימרה של אחד הפסיכיאטרים של הילד הכי בצרפת, סרז' לבוביצ'י, באמת המורה של כל הפסיכיאטר של הילד, והוא אמר שהאימא הכי גרועה יותר טובה מאשר המטפל הכי, הצוות המטפלים הכי, הכי טוב. זאת אומרת, יש משהו בעצם זה שהיא אימא, זה כבר ערך אחר. אבל יכול להיות מצבים קיצוניים. זה לא מדבר על זה כמובן. יפה, יפה, סליחה, נכון. אז מרגרט מלר אומרת שבהתחלה, לא, סליחה, מלני קליין, אומרת שבהתחלה, יש שתי מקורות לחלב, יש שד טוב ושד רע. יש שד שאתה הוא מקבל חלב, זה כיף כזה. ויש שד אחד שאמא כבר לא יכולה, לא רוצה, וזה אז בתפיסה שלו, יש לו תפיסה כזה של כמו עובד עבודה זרה. כן, יש אליל לאהבה, אליל לשנאה, אליל לזה, אליל לזה. ואז בגיל מסוים הוא מתחיל לראות, וואלה, זה אותה אמא. ואז היא אומרת, נכנס לדיכאון, למה לא קראתי את זה? כי היום אין לזה קיום כמעט. זה לא, אבל זו תיאוריה שיש 40 שנה של פוסט-קלניאנים, כאילו זה כל התפיסה הפסיכולוגית, אבל זה נכון, יש דבר נכון בזה. שבכל חוויה של חרדה למשל, אדם הוא חי בחוויה מפורדת. עד שהוא מבין שיש שורש, כן, צדיק ורע לו, שורש טוב לרע. בהתחלה זה כואב, כאילו אתה לא מבין, צדיק ורע לו, כאילו מה? כן? ואז לאט לאט אתה מבין, אתה מבין, ואז אתה מתפייס עם השם מתברר, ואתה חוזר בתשובה. אבל התפיסה הזאת של פירוד וחיבור, היא תפיסה אומרת מלני קליין, יש לזה הרבה מאוד המשך. אז השלב של התענוג, הילד מתחיל ללכת, מתחיל לדבר, משפטים, הוא מתחיל אינטראקציה, הוא מתחיל להתייחס. הוא מעורר את ההורי, ההורי מעורר אותו, יש המון דברים חדשים. האבא נכנס סוף סוף, האבא שהיה מחוץ לתמונה כמעט כמה חודשים, בחודשים הראשונים לפחות. פתאום יש אמא, יש אבא, אפשר, יש דיבור, יש עניין. פה יש עדיין אצל התינוק הזה חשיבה מגית, חשיבה לא רציונלית. אנחנו חושבים שהילד עושה דווקא כשהוא לוקח את האוכל ובום, זורק לכל הקירות. אבל לא, הוא לא עושה דווקא, הוא פשוט, הוא עכשיו במשחק הדמיוני שלו, שהוא במלחמה, זה שלב שהוא מתחיל להיות הילד עם, עם המשחקים היותר דמיוניים, מתחיל לשחק לבד לפחות. קשה לו עדיין לשחק עם ילד אחר. יש לו חשיבה, אומר, פיאז'ה, ייצוגית וגוצנטרית. זאת אומרת, המון מסביב עצמו, אין לו שום אפשרות, כאן אומרים לילד בגיל הזה, תוותר לאח שלך, וכן, בדיוק יש תינוק שנולד, כשהוא בן שנתיים. אומר, מה, תביא לו מתנה ותתייחס אליו. הוא יעשה הכל בשביל למצוא חן בין אבא ואמא, אבל באמת, באמת, החשיבה שלו היא, מה זה אגוצנטרית? מסביב עצמו. אין לו אפשרות לצאת. אז אתם רואים, אנחנו בכתר שמה, בתפיסה של התענוג. מה זה תענוג? אין, אני והשני חד. אני לומד להתחבר לשני כאילו הוא אני. כן? זה דבר אדיר, שתינוק מתחיל בשלב הזה, למשל הוא מספר על חלומות. יפה מאוד. יש לו פתאום חלומות, חלמתי על איזה פיל ורוד שאף בשמיים. פעם שאלה, אתה חולם? כן, אני חולם. זה כאילו, זה מציאה גדולה. מה? חרדת נטישה, יש חרדת זרים, ואז חרדת נטישה זה בגיל שנתיים באמת. בגיל שנתיים מתחיל להיות שהילד הולך לישון, והוא לא רוצה לישון לבד. בגיל שנה ושבעה חודשים יש שלב קריטי, זה נקרא שלב הרפרושמו. שלב הרפרושמו, סליחה אם זה בצרפתית, אבל זה ככה, זה שלב שהתינוק לומד להתרחק ולשחק בחדר שלו, אבל הוא יודע שהאימא נמצאת בסלון. אז כל כמה דקות, כשהוא יבוא, אימא אפשר לשתות מים? כן, כן חמוד, כן, אפשר. היא חוזרת לסחוג את הכיפה לבעלה, ואז הוא הולך לסחר, וכן, כל משפחה נורמלית ככה, ואז, ועל כל הזמן הוא צריך שהאימא לא מבטרת עליו. כשקורה משהו לא טוב לאימא בשלבים האלה, האימא מאושפזת, האימא נוסעת לחול, טיסה חובה כזה של חודש לאומן, כן, וכל מיני כאלה, אז זה בעייתי מאוד, כי הילד מפתח איזה, איזה חרדה, זה נקרא חרדה, דיכאון אנקליטי זה נקרא, שהילד הוא מפורק מזה שבשלב שהוא ויתר קצת, הוא התחיל להתרחק קצת, אז האימא נעלמה פתאום, או הוא אושפז בלי האימא, או דברים כאלה. זהו, זהו, כניסה לגן, אז קודם כל, עדיף שהגן זה יהיה בגיל שלוש באמת, אבל אם ילד זה בשלב הזה, לפעמים כן, יש קושי מאוד גדול. כל החוקרים אומרים, הוא לא בנה עדיין את האובייקט, אבא ואמא, בתוך עולם הציורי שלו, הוא לא קולט שיש פה אבא ואמא, למרות שהם לא נמצאים בפועל, הם נמצאים איתו. כן, הוא חייב נוכחותם, אז יכול להיות חרדות פרידה בזה שילדים הוכנסו מהר מדי למעון, אבל גם, יכול להיות גם מצב שבכלל, למשל, יש שלב בגיל הזה בדיוק, שנה ושבעה חודשים, שהתינוק נמצא בתוך המיטה. וזו שאלה כל יום בערך ב-SMS. אז לכן אני מודיעה, זו התשובה, ולא לשאול אותי יותר. התינוק נמצא בתוך המיטה הזהו, הגבוה הזה, והוא בוכה. ויש שלב שצריך להבין שזה השלב עכשיו, להרגיל אותו להיות במיטה. עד שאתה מעביר אותו למיטה רגילה בלי החומות בטון, אתה צריך להרגיל אותו, זאת אומרת שהוא במיטה, ואתה בא מדי פעם, ואתה אומר לו מה קורה כל כמה דקות, והוא בוכה, הוא חוצה ידיים, רוצה לצאת מהמיטה, ואתה לא נותן לו. וזה לילה קשה, כל הילדים שלנו עברו את זה, ואחרי זה עובר. וזה לילה לפעמים ממש לילה, כאילו אתה לא יושן. ארצי מוכן, שנה ושבעה חודשים, זה קורה, כן, היום יום הולדת, וזהו. ואתה נותן לו אפשרות לאפשר לו להיות עם עצמו, למרות שמתוסכל לו וקשה לו, ואתה אומר לו שאתה איתו, ואתה חוזר כל חמש דקות, אתה נכנס. חמוד שלי, מה קורה? אתה בוכה, קשה לך, אני מבין, לא נורא. מסיר שיר וזה, ואולי הוא נרגע, ואתה איתו וזה, ואתה שם את היד שלך בתוך המיטה, אני לא מרים אותו, ואז הוא נרגע, ואתה יוצא, וואה, עוד פעם הוא צועק, וככה... שנה ושבעה חודשים. זה השלב הזה מאוד קריטי, כן? כי הוא לומד, למרות שיש פירוד, יש איחוד, יש חיבור. כן? זה שלב מאוד מאוד חשוב.
אם השלב הזה, כמו שאמר, בדוגמה של השחייה, שבשלב מאוחר, כאילו השלב הזה לא עבר כמו שצריך, אז הילד כבר גדל קצת מעבר לשנה ושבע, הוא כבר יודע לצאת מהלול הזה.
אם הוא בן 22, אתה אומר. שלוש. אם עברנו את השלב הזה ולא היה מיטה, זה בעייתי. לחזור אחורה. אתה אומר, איך חוזרים אחורה? ואת הילד הזה הוא כבר עבר למיטה רגילה, והוא עדיין רוצה...
לא, הוא לא עבר למיטה רגילה, הוא בנוי. הוא יודע אה, זהו.
נכון. לא, לכן אני מעביר את השיעור הזה. למה אני מעביר את השיעור הזה? כדי שלא... אחרי זה זה בעייתי. זה בעייתי, כי יש משהו בגבול. כן, זה כמו ילדים פסיכופטים. אז ילדים פסיכופטים, ילדים ששוברים את כל הבית. וגונבים, רצינים, כאילו, לא מתנגדים, לא רוצה. אין, כאילו... בפורים יש להם, איך זה נקרא, את הפיצוצים הכי טוב. קיצור, הילדים האלה לפעמים צריך פנימיה. למה? כי את השלבים האלה הם לא עברו. והפנימיה זה קיר, כאילו, זה קיר. והלוואי ושם יהיה המון אהבה, המון וחום, כמובן, כן? אבל יש לפעמים צורך במשהו פיזי, כדי שתוכל לעבור את השלב הבא של לקיחת אחריות. כמו שהטירון המסכן, הוא צריך קודם כל להבין שהמפקד הוא הכי שונא אותו, כדי שאחרי זה הוא בעצמו יהיה מפקד ונסמוך עליו. אז בהתחלה הוא צריך להיות, יש ראש קטן מה שנקרא, כן? זה שלב כזה של מעבר, מזה ראש קטן לראש גדול כזה. אבל תבינו, מה שמעניין פה, שבגלל שיש את הרב חושמו הזה, בגלל שיש אפשרות להתרחק, אז יש התחזקות בקשר. כי אמרנו שלב שנתיים, סוד הגילאים, שתיים זה חיבור. איך נוצר החיבור? כשאתה מאפשר פירוט, זה נורא חזק בזוגיות. מה קורה לבני זוג שכל פעם שהם נפחדים, אין שום סנטימנט, שום לב, שום כלום, אבל יש שם מותרים, זה לא טוב, אז צריך לשאת את הנעלם, זה עבודת הזוגיות, כן? כשאחד בעבודה ואחד זה, ואנחנו ביחד. אנחנו ביחד כי יש חיבור אמיתי ועמוק.
אני מדבר כל פעם על שניים בקריאה, ואנחנו יודעים שהם שלושה, מתי
נכנס? האבא, לא, אתה צודק, ההתייחסות פה של התינוק לאם, או התייחסות של התינוק לאב, זה בנפרד. אין לו את ההסתכלות של אבא ואמא הם שלי. הוא לא, למשל, זה לא גיל של מניפולציה שהוא עושה ויכוחים בין ההורים. זה בגיל שלוש. בגיל שלוש מתחיל להיות, באמת, כולם אמרו את זה, כן? זה לא אני. זה. מתחיל להיות גיל המשולש, שכבר הם מתחיל לראות מבנה, נקרא אודיפלי אצל פרויד, אבל מבנה שיש... פה מתחי, ואבא ואמא, ואפשר לפעיל את אבא וזה, ובהמשך בגילי התבגרות לבקש כסף מאבא, כי אמא לא נותנת, או הפוך. כל מיני כאלה. אבל פה זה עכשיו זה רק אחד לאחד. טוב, גדלנו, ברוך השם, מזל טוב, עברנו לגיל שלוש. גיל שלוש, גיל הלא, אומר אותו שפיץ, אומר זה המארגן השני. המארגן הראשון זה החיוך, המארגן השני לא רוצה. אז בארץ ישראל לא רוצה, זה מגיל שנה עד גיל 119, אבל... החוקרים הלא יהודים האמינו שזה בגיל שלוש. באמת יש איזו התעצמות של ההתנגדות בגיל הזה, הופעת הרצון. הנה שלושת הכוחות של הכתר, אמונה, תענוג ורצון. ככה זה עובד. גיל שלוש מתחיל להיות גיל חברתי. שלוש, כמו המספר שלוש. מה זה גיל חברתי? יש משולש. אפשר לשחק עם החבר, אפשר זה, אפשר להתחיל להזמין חברים. כן? לשחק לגו. אבל גם ההורים פתאום, יש איזה הורים וככה, ויש התייחסות יותר חברתית, ולכן שלוש יכול להיכנס לגן. זה מתאים שילד בגיל שלוש, ביום הולדת שלוש, נכנס לגן, עם שנתיים וחצי פלוס זה בסדר, אבל לפני זה קצת בעייתי לפני כן, בגלל החרדות, לפעמים חרדות פרידה ודברים שהם לא בונים מבפנים. המשחקים יותר סמליים, יותר של סמלים, משחקים יותר, אני... קובוי, ואני אינדיאני, ואני הדרגון, וזה יותר ככה דברים עם המון 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 סמלים. החשיבה היא כזאת, יש סקרנות מינית, מתחיל להיות אין מיניות, אבל מתחיל להיות, זה בן, זה בת, מעניין, כזה, יש כל מיני כאלה. כן. ויש אם כן שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלוש, שאת הבניין שלה העיקר של האישיות, כן? יש ספר כזה, יש הרבה ספרים שנכתבו על זה שהכל מתרחש לפני גיל, בשלושת השנים הראשונות של החיים, כן.
איך מתקנים את הגיל הזה, הרצון?
איך מה, איך?
איך מתקנים?
מי שלא פיתח את כוח הרצון, זה כל העבודה בעצם. אתה שואל עכשיו שאלה, השאלה הגדולה. איך מעוררים רצון? הרי כל הנושא של הבעיות הנפשיות, שאין רצון. כי יש שפע אלוקי, וצריך ליצור כלי. אז אתה שואל, השאלה הגדולה, איך מעוררים את הרצון? אז יש לזה שיעור שלם, כן? איך לעורר מוטיבציה? נקדיש על זה זמן, כן? יש איזה שיעור רק על זה. הדבר הזה הוא, הוא הדבר הקריטי שוב פעם לנו. כי אם אני הורה, אני צריך לדעת עכשיו איך אני עושה כדי לתקן את מה שלא בניתי בתוך הנפש שלי, ולעבור על השלבים, אז בעזרת השם שנזכה לפחות את הדבר הזה לבנות אותו, בעזרת השם נמשיך כאן לראות את השלבים הבאים, אבל יש פה שלבים שהם עיקרים, הבסיסים ממש של האישיות. רוצה לשאול? לא. מישהו רוצה לשאול משהו?